טוב, אז אנחנו לומדים פה כל השנה אורות הרב קוק לפרשת השבוע, ושבת הזאת, השנה זה, יש שתי שבתות, ניצבים וילך. הרבה מדברים עניין שניצבים וילך זה כאילו מילה שסותרת אחד את השני. או שאתה ניצב או שאתה הולך, תחליט. אז בואו אומרים דווקא אחד בתהליך התשובה, בכלל, בכל ההתקדמות של האדם בתורה, הוא צריך להיות גם מבחינת ניצב וגם הולך. מה הכוונה? בעיקרון, כבר צריך להתקדם, להיות מהלך. אבל כל דרגה שאתה משיג, קודם תתייצב עליה. אל תמהר לשלב הבא. ניצבים, זה אומר, תראה שרכשת את המעלה הזאת, תראה שאתה באמת נמצא במקום הזה, אז תתקדם עוד צעד. זה הניצבים וילך. כאילו, תתבסס, תתקדם. אחרת אם אדם קופץ פתאום זה, הולך, אחר כך לא מוצא את עצמו. שקט. בסדר? אז זה, עכשיו, בפרשת ויש, זה לא סתם, ככה הקדוש ברוך הוא גלגל, אבל בדיוק אנחנו באלול, בעיצומו של אלול. רגע, אני רואה מה זה, כן?
שלום הרב, סליחה על ההפרעה.
לא, אני באמצע שיעור, חשבתי שזה מישהו מהאינטרנט. כן, אז הפרשה הזאת, יש פרשת התשובה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כן? פרשת התשובה, כן. אז הנה, אומר השם כאן, והיה כבוא אליך ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך וכוח נפשך. מה אומר? כן? ושב השם מלכים את שבותך, ברחמך, ושב לך, יש פה גם דברים על הגאולה בכלל, השם מחזיר אותנו לארץ, שב השם את שבותך, יש פה את מצוות התשובה. כתוב, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת ממך ולא רחוקה, היא לא בשמיים, לא מעבר, איזה מצווה? אז יש מחלוקת לגבי איזה מצווה הזאת, אבל חלק מהמפרשים אומרים, מצווה זה התשובה. המצווה הזאת, כן, לא נפלאת, לא רחוקה, היא לא בשמיים, זה מצד התשובה. זה, אז לכן כאן, הרב, גם לפני כן כתוב, איפה כתוב? נתן לפניכם היום. אתם ניצבים. אז השם כאילו אומר, הוא בחרת בחיים. כן, איזה, נותנים לך עצה טובה. הוא בחרת בחיים. שם אדם כן צריך לדעת. איפה אני מחפש, איפה זה כתוב? פסוק י"ט, רגע. כן, זה בסוף הפרשה ניצבים. היית זוכרים את שם את החיים והמה, הייתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים. למען תחיה, אתה וזרעך. אז על זה, הרב כאן מאיר איזה הערה מיוחדת. לא כתוב בחרת חיים, אלא בחרת בחיים. לא סתם חיים, אלא חיים משמעותיים. כן, אני רוצה לחיות, אבל מה אתה רוצה לחיות? איזה חיים? בחיים, הנה, בואו תראו, הרב אומר כאן, יש הרבה דרכים בחינוך, מקור אחד, וצריכים להתאמצות רבה בסייעתא דשמיא כדי לכוון אל דרך האמת. הרמב״ם זה על המשל משל לטרקלין, שהמלך יושב בו, וכמה מובאות גדולות מקיפים אותו. הוא דורש חוכמה גדולה כדי להגיע למלך. מעניין, המשל הזה ידוע מפורסם בסייעתא ישרים, שהוא מביא שם על כן יאמרו המושלים בו חשבון, מי זה המושלים, אלה שמשלו ביצרם, הם אומרים לך, יש כזה משל במסעד ישרים, משל גן המבוכה, הוא אומר משל לגן המבוכה, שגן שיש בו כל מיני פתילים וזה, ואדם לא יודע איך להגיע לארמון של המלך, הוא לא יודע. על כן יאמרו המושלים, מהמושלים, אלה שכבר הגיעו לארמון, הם מסתכלים מלמעלה, הם רואים איזה שביל נכון להגיע ואיזה שביל לא מגיע לוקח. הם אומרים לך, תלך בשביל הזה. מעניין, אני לא הסתכלתי לצערי ברמב״ם, לא הכרתי שכאילו, הרב כאילו אומר, את המשל הזה, כביכול, דומה מאוד למה שאנחנו מכירים מהפסד ישרים. לא, כן. משל את טרקלין, שהמלך יושב בו, וכמה מבואות לא מקיפים אותו, ודרושה חוכמה גדולה להגיע אל המלך. תפקיד החינוך הוא, אתם אומרים, כן, זה דבר גדול. תפקיד החינוך, אנחנו עוסקים הרבה בחינוך, גם פה זה חינוך. כן. תפקיד החינוך הוא למצוא את הדרך לטרקלין מלכו של עולם. לאן אנחנו הולכים? עכשיו במיוחד, הימים האלה, כן, המלך בשדה, ידוע. היום זה יום הולדת של החסידות. אתם יודעים? היום חי אלול, י"ח אלול, נולד הבעל שם טוב ונולד בעל התניא. ביום הזה, י"ח אלול. זה נקרא יום הולדת של החסידות. כאן התחילה... החסידות גילתה את העניין הזה, הדיבור הזה, המלך בשדה, בימים האלה, חודש אלול, אנחנו, יש לנו יכולת להכיר, להתקרב למלך. הוא אומר כאן, התפקיד, החינוך הוא להביא, להגיע, לדריך את האדם, למצוא את הדרך לטרקלין מלכו של עולם. ובימים האלה, ובראש השנה במיוחד, המלאכה, עיקר העניין זה המלאכה. גיליתי, כתוב, חכמים אומרים במסכת ראש השנה, שבראש השנה יוסף יצא מבית האסורים. משהו מיוחד שקרה בראש השנה. אבל עשיתי, יוסף הצדיק יצא מבית האסורים בראש השנה. ראש השנה, ככה מקובל, ככה ידוע. אז עשיתי חשבון, יצא מראש השנה, מבית האסורים, ונהיה המלך באותו יום. הרי הוא בא לפרעה, פתר לו את החלום, ופרעה הסיר טבעתו, ונתן לו, אמרת, אני ממנה אותך למלך. ביום הזה ראש השנה, יוסף, אז המלך היהודי הראשון שהיה במציאות זה יוסף, בראש השנה. זה דבר לא סתם. משם אנחנו עוסקים בכל ההמלכות, בכל ה... אז הוא אומר, מה זה, למה צריך להגיע? אני יודע, דרך לטרקלין מלכו של עולם, אל הנקודה הפנימית של דרך החיים. אז לכן עכשיו רב אומר, כשהתורה ציוותה אותנו לבחור בדרך החיים, היא לא אמרה, הוא בחר את החיים. לא מספיק לחיות, תבחור לחיות. ודאי שאדם צריך לבחור לחיות, זה ברור, כן? אלא בחרת בחיים. בחיים זה אומר, בתוכן הפנימי של החיים. ומה זה? מלכות שמיים ויראת שמיים. בחיים, כן? תדע מה החיים האמיתיים, בזה תבחר. שהיא המטרה הפנימית, מעניינת, של ארץ ישראל ובית המקדש, וגם של החינוך הישראלי. אפילו. אם יש סיפור, ואני רגיל לספר אותו הרבה בראש השנה, בימים האלה, לקראת ראש השנה, המון אני אוהב את הסיפור הזה. זה קשור להמלכה הזאת. אדם צריך למצוא את הדרך למלכו של עולם. מה זה אומר? יש סיפור, רב אהרון מקרלין, הוא מחבר השיר הנפלא שאנחנו שרים בשבת. יא איך סוף נורם שבת, כן? אז... היה אדם מיוחד, איש נפלא, צדיק, קדוש, גם מגדולי החסידות, רב אהרון מקרלין. מסופר, פעם בראש השנה, אני לא יודע אם הוא היה החזן בעצמו, שהחזן ניגש אצל אשכנזים, החזן בשחרית, יש חזן, עושה את ה... כמו שאנחנו עושים בשבת, עד נשמת קולך שם, עד שוכן עד, מרום, זה בשבת. בימים טובים, החזן ניגש, הוא אומר שם, אל בתעצומות עוזרך. בראש השנה וכיפור, המילה האל נהפכת למלך. המלך בתעצומות עוזרך. שם החזן של שחרית מתחיל משם. הוא ניגש לעמוד ומתחיל לנגן. המלך יושב, ככה זה. תראו כאן, יהיו פה חזנים, תראו כאן מה... בעזרת השם, גם השנה. מתחיל עם המילה הזאת, המלך, זה מרטיט. מחכים למילה הזאת, המלך, כאילו זה עושה את הרטט שלה, של היום. אז הוא התחיל להגיד, המלך, התעלף, נפל, כך התעלף. אז באו, העירו אותו וזה, אמרו, מה קרה? למה הרב התעלף? מה... אמר אהרון מקרלין, כשהתחלתי להגיד המלך, נזכרתי בסיפור שהיה בגמרא מסכת גיטין. הגמרא מסכת גיטין אומרת, מספרת על רבי יוחנן בן זכאי, אני חושב. נראה לי רבי יוחנן בן זכאי, משום מה שכחתי את זה. נראה לי רבי יוחנן בן זכאי. מקווה שאני צודק. גמרא גיטין. טוב. פה מי, זה גמרא קטנה, תביא רגע, גיטי. לא נראה לי שזה רבי יוחנן זקן, אני שומע שאתה, תמיד אני מכיר את הסיפור. מי זה היה? שפלא, נשכח מני פתאום מה... רגע, יביאו את הגמרא, נראה מי זה. אם זה הדף הזה עכשיו צדקתי, רבי יוחנן בן זכאי. גיטין ונבב עמוד א'. לא יודע למה הסתפקתי. רבי יוחנן בן זכאי. הוא אמר, היה מצור על ירושלים, רומאים מצור על ירושלים, אז הוא אמר, אני אצא ואני אבקש, אני אדבר עם המלך, עם השורי אחרי בית ירושלים, ואבקש כמה דברים. אז הוא, עכשיו, זה היה שר הצבא, נירון קסר, היה שר הצבא. יש סיפור שלם איך הוא עשה את זה, הוציאו כל שהוא מת, והוציאו אותו, כי לא נתנו שם לצאת, הבריונים של ירושלים. יצא, הגיע למלך, והשר, הוא שר, אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אז הוא אמר לו, אתה חייב מיטה, אתה חייב מיטה. א', אתה מורד במלכות, כי אני רק שר, אתה קורד עם מלך, זה מרדה במלכות. יש מלך ברומי. הגמרא מספרת שתוך כדי שהם מדברים, הגיע שליח מרומי, אמר, אדוננו המלך, הקיסר מת ומינו אותך למלך. הוא כבר בנבואה ידעת. אבל הוא אמר לו, כן, כן, זה סיפור. סיפור ארוך שם בגמרא, זה אגדה נפלאה מאוד מסוימת. לומדים אותה באגודות החורבן של בגיטין, שם אגודות החורבן. עכשיו, אבל הוא אמר לו עוד דבר, אמר לו, אז אמר, אתה חיים איתה. א', אני לא מלך, אתה קורא לי מלך, ועוד, אם אני באמת מלך, אם אני באמת מלך, אז עד עכשיו, איפה היית? למה לא באת עליי עד עכשיו? אתה צריך לבוא מזמן, מה זה, אתה חשוב של היהודים, אתה צריך לבוא. אז זה אומר, הרב אהרון מקרלין, כשהתחלתי להגיד את המילה מלך, אז כאילו, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אם אני באמת מלך, אז עד עכשיו למה לא באת אליי? איפה היית עד עכשיו? אז התעלפתי. אז זה עכשיו יש לנו הכנות, יש לנו עוד הרבה ימים. את רוצה שנה להתכונן, כשנפגוש את המלך, זה לא יהיה פתאום מלך. לא, התכוננו לפגוש את המלך. זה מה שהרב אומר לנו, בחרת בחיים? כן, מה זה בחרת בחיים? זה נפלא. בתוכן הפנימי של החיים, שהוא מלכות שמיים ויראת שמיים. אני לא מבין מה שזה, רק תוריד את זה, שאני אשמע מה שאתה אומר. טוב, אתם שומעים? זה חזק, כי לבחור בחיים עכשיו, זה לדעת שאנחנו הולכים לקראת ההכתרה הזאת של המלך, להמלכה הזאת. עניינו של ראש השנה זה מלכויות. מלכויות. להמליך. בעיקר, אני תמיד אומר לאנשים, לקראת ראש השנה, להסתכל, להתכונן, לראות את המוסף הזה. במוסף של ראש השנה זה משהו מיוחד מאוד. מיוחד מאוד. מה יש במוסף הזה? המוסף של ראש השנה הוא, הוא בנוי בצורה מאוד מיוחדת. יש בו 9 ברכות. אנחנו בתפילות רגילות, סתם ביום כיפור אפילו, כל החגים, שבת, יש לנו 7 ברכות. 3 ראשונות, 3 אחרונות, באמצעית עניינה של השבת ושל החג. במוסף של ראש השנה יש 9 ברכות. 9 ברכות. מלכויות, זכרונות ושופרות. שזה אומר ככה, במלכויות אומרים 10 פסוקים שמזכורים בהם עניין של מלכות, מלכות השם. 3 פסוקים מהתורה, 3 פסוקים מהנביאים, ו3 פסוקים מהכתובים, מתהילים. ולמרות זה גם לא הסדר הזה. 3 תורה, 3 כתובים, 3 נביאים. זה גם, יש הרבה מדברים על זה, למה מקדימים פתאום את הכתובים לנביאים. חייבים, אני ממש מבקש מכם, הצעה טובה נתן לכם. תפתחו את המוסף של לפני ראש השנה. לפני ראש השנה, תראו את המבנה הזה, תראו את הפסוקים האלה. כל פסוק שם יש לו משמעות בהמלכה של השם. כן? ואומרים שם, והיה השם. עכשיו, הם מסיימים פסוק אחרון, עוד פסוק מהתורה. כן? והיה השם למלך על כל המשם אחר שמו אחד. ויהי בישורון מלך וידד ראשי עם ישראל. ויהי בית אבן יעקב. תורת מלך בו, פסוקים מהתורה, פסוקים מהנביאים. משהו, 10 פסוקים, מלכויות, מסיימים ברכה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אחרי זה, מלכויות, זיכרונות. מה זה זיכרונות? יש פה דף אם הוא מחפש. זיכרונות. זיכרונות, אנחנו עוד לא בדף, אנחנו מדברים קצת על ראש השנה, זה הכנה על ראש השנה פה עכשיו, אנחנו כבר אוטוטוט ממחק נגיעה מראש השנה. צריך להרגיש את המלכויות, אחר כך זיכרונות, זיכרונות, 10 פסוקים, גם כן, 3, 3, 3, מהתורה, שכתוב שם זיכרונות. אתה, את נוח באהבה זכרת, ויזכור אלוקים את נוח. כמה השם, זכרתי לך חסד נוראי, חבד בארץ הזרוע. זה מהנביאים, ירמיהו. פסוקים של מלכות, זיכרונות. אחר כך, עוד יותר פלא, שופרות. שופרות, פסוקים של שופרות. מה הפסוקים של שופרות שמביאים מהתורה? את כל מתן תורה. כל המתן תורה שם. ויהי, כל השופר הולך וחזק מאוד, והקים מקום. מזכירים את ראש, מה עכשיו מזכירים את שבועס בראש השנה? אנחנו מדברים על זה הרבה. אספלט אמת אומר שעיקר עניין השופר זה להזכיר את מתן תורה. איך אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא? איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? כשאנחנו מקבלים עול תורה, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. אז מזכירים לך, תראו את הפסוקים האלה. זה, אני אומר לכם, אני כבר מתרגש, אני רק חושב על המוסף של ראש השנה. זה הלב של החג. ופה עושים את זה, והתפילות, והחזן פה, ומיוחד. השנה, הרב טויבר, הוא חזן, הוא יצטרף אלינו, הוא יהיה פה אחד החזנים. אמיר טויבר. אז פעם, אני תמיד אומר את זה, שמעתי מרבותיי, לא שמעתי מרב ציודה, שמעתי את זה מרבותיי, שפעם רב ציודה היה חולה בית חולים בראש שנה. ראש שנה, הלכו לבקר אותו, מוצא ראש שנה. הוא אמר להם ככה, התחדש לי היום חידוש גדול, בראש השנה, התחדש לי חידוש גדול. מה החידוש? הוא אמר, שמלכויות אומרים רק בראש השנה. מה הכוונה? שזה היום, זה היום של ההמלכה, אתה תגיד את הפסוקים האלה, כל השנה תחיד את הפסוקים האלה, אבל זה לא... בראש השנה זה העניין, כן? להיכנס לחג, יש תקיעות שופר ויש את המוסף. המוסף זה, הוא לא פחות גדול, כן? הוא מיוחד, כן? נכון שמצוות תהום בשופר. כתוב אם יש לך מקום שיש לך מעניין תפילה במקום ואין שם שופר, במקום שיש שופר, תלך ושיש שופר. אני כאן תוקע בבית המדרש, זכיתי להיות תוקע, כן? פעם היה שנה אחת שהיה לי איזה עיכוב בעצמי וזה, הודעתי פה שאני לא תוקע. הודעתי להם, אני לא תוקע שנה. הודעתי, אבל מראש חודש שלו לא הודעתי את זה, לא שיום לפני ראש השנה. הודעתי להם, אני לא תוקע שנה. מה שזה, דיברו איתי וזה, אמרתי, תמצאו, זה אני לא יכול לתקוע שנה, לא יכול. היה לי איזה עיכוב שלי, שלא רציתי. ערב ראש השנה. מתקשר אל הרב מנחם בן יעקב, תגידי, תלמיד חכם, יש בו דעת הרבה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, מחר, אמנם אני רגיל להתפלל במכון מאיר, אבל אני השנה הולך להתפלל במרכז. למה, מה קרה? הוא אומר, כתוב בהלכה, אם יש לך מקום של תפילה, שאתה רגיל, ואין שם שופר, במקום שאחר שיש שופר, צריך ללכת לשופר. וכיוון שבמכון מאיר אין מי שיתקע, אז אני הולך להתפלל במרכז. באתי לתקוע, לא יכולתי לסוף. עשה לי כזה זה שלא יכולתי, באתי לתקוע, לא יכולתי. איזה חוכמה, לא אמר לי זה, 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 התחיל להגיד לי זה. אמר לי פשוט, אני מחר, אין לי פה מכון לתקיעה, אני אלך למה. טוב, באתי, מה אני אעשה? זה בחוכמתו הרבה הצליח להביא אותי. טוב, אז זה, זה קשור לכל העניין של המלכויות שאנחנו מדברים עליהן. עכשיו, העניין הזה, ושבתא עד השם, מעורר את העניין של בחירה חופשית. יש כאן כמה פסקאות שהרב קוק כותב על בחירה חופשית. בואו נראה מה, מה כתוב כאן בשבתא עד השם. במקור 2, מקור... לא, 3, מקור 3. מקור 3 כתוב ככה. ושבת עד השם, כתוב כאן בפרשה, זאת אומרת, בפרשת התשובה כתובה כאן. חופש הדעות הרגיל להיות פופולרי בזמננו, מעניין. הרב כותב את זה לפני 100 ויותר מ-100 שנה. כן? וכבר הוא אומר, יש חופש הדעות, כל אחד, צריך לו חופש הדעות, כן? דמוקרטיה, כמו שהיום אומרים, חופש כל ההפגנות האלה. מותר להתקהל, למרות הקורונה, למרות הכל, כי זה אדם יש לו חופש הבאה, חופש הזה, חופש הדעה, כל מיני אדם. אז הרב אומר, עיקר יסודו בצדדיו השליליים, ומצד חסרון העמקה הנשמתית. כשאדם רוצה, כאילו, בא לו, מה שמותר לי לחשוב מה שאני רוצה, מותר לי להגיד מה שאני רוצה, הכל מותר. הוא אומר, לא, זה בא מחוסר העמקה, זה יש פה צד שלילי. והיעדר בסיס חזק במכה הנפש לכל קישור החיים. ובה ההתנודדות עד לידי המידה הפרועה של הקלת עול הדת והמוסר. כן? מה קורה מחופש הדעות האלה? כן, הרב גם בזמנו רואה כפירה ורואה איזה חופש הדעות האלה, מביא לאדם, כל אחד כבר שזורקים את הדעת ואת הכל. עד לכדי רפיון האמונה בשטף חייה. הוא אסון נורא והיום. הרבה חושבים, רואים, הרב קוק היה כזה אוהב את ישראל, אוהב את כולם, אוהב את החילונים. אבל לא, הרב ודאי מחה וכאב את הריחוק הזה, את היציאה הזאת מהדת. הוא אומר, זה אסון נורא והיום. אמנם, עושה היא הנשמה את תפקידה, שמונים ממנה זמן כביר את העמקה, הרי היא מתעמקת בחדרי חדרים. עכשיו ככה, יש... מה שהרב כותב כאן, אי אפשר, הנשמה שנתת בתוראי, כן? אני אומר, זה מסביר פה גם את תהליכי התשובה שאנחנו רואים היום. מה קורה? אדם, נשמה תורה שנתת בתוראי, והצמאון הזה של הנשמה, הוא בפנים עושה את הפעולה שלו, כן? כל אחד זה מתגלה באיזשהו שלב אחר, אתם מכירים את זה, כן? אנשים בעלי תשובה, אתה בעל תשובה? אתה בעל תשובה? כן, כל העם היה תשובה. בטוח. היום עשיתי איזה משהו, אמרתי איזה משהו, מישהו נעלב, וואי וואי וואי. אז מה זה? לא, אבל לא יצאתי עד שביקשתי סליחה מפורשת, אני אומר לכם, הנה אני. אני אומר לכם, אני לא יודע אם אני מקווה שעשיתי תשובה לפני רבים. זה היה לפני רבים. אמרתי, זה מיד מישהו מאוד, לא תכננתי, ככה נעלה ונפגע, הוא היה עסק גדול. נעלכתי, לא ויתרתי עד ש... כמה פעמים הקראתי סליחה, עד ש... קודם שסלחתי. אבל אתה אומר, כולנו בעלי תשובה, זה נכון. אין מצב, אנחנו לא... אם אדם, הדבר הכי נורא שאדם חושב שהוא לא צריך לעשות תשובות. הדבר הכי נורא זה שאדם חושב שהוא לא צריך לעשות תשובות. אני אומרים לך, תעשה את התשובה, אני מה, אני למה חטאתי, מה, למה עשיתי, גנבתי, מה, רצחתי, חושב שרק על... יש דברים קטנים שצריך לחזור עליהם בתשובה. בן אדם, חבר. כן, הרב קוק כותב, אולי פה, זה מובא בו גם פה, בשבע, אולי תכף נראה את זה, בזכותך. לא נספיק פה את הכל, אז תכף נדלג לשבע. אז אומר הרב ככה, עושה, שורה שמונה, אני קורא מקור שלוש, אמנם עושה היא הנשמה את תפקידה, כשמונים ממנה זמן כביר את העמקתה, הרי היא מתעמקת בחדרי חדרים ובעומק נשמת הנשמה שלה. כלומר, במעמקים, הנשמה רוצה עומק, היא רוצה תוכן. כן, זה מה שקורה בעם ישראל בכללותו, שהוא רוצה תוכן, הוא רוצה, תן לי דברים של תוכן. כשם שהדבר נוהג ביחידים, הרב אומר, הנה, כך הוא נוהג בכללות הדורות. ואותו הכוח המתעמק ושומע, אין לו לכאורה, כלומר, הוא מתעמק בתוכו, ואין מי שישמע וייתן לו את המזון שהוא צריך. מוכרח הוא להוציא את פעולותיו אל הפועל, ואז תשוב להופיע רצינות פנימית והענקה אמונית גדולה. לא סתם אנחנו מדברים פה, כן? מה שעכשיו אנחנו רואים פה זה כיתת אמונה, כבר עכשיו עברה לבית המדרש, כנראה זה פה אור גדול, מיוחד, כן? עכשיו מכון מאיר, כיתת אמונה עברה לבית המדרש, בגלל כל המציאות, כן? אז זה לא סתם כנראה, כי המסר כאן שלימוד אמונה זה עומק, זה רצינות. לא אדם, אדם קורא פעם, היה ככה היה תורת המוסר, זה היה חשוב. אדם נכנס למוסר, קורא ככה מוסר, זה רבע חצי שעה מוסר, מתלהב, שעה, הולך, אחרי שעתיים זה עובר לו, מחר עוד פעם. לא, זה לא נתפס. אמונה זה עומק, זה שכל. ללמוד, דע את אלוקי אביך ועובדהו, דע את אלוקי אביך. זה הדגשה. לכן הוא אומר, תשוב להופיע רצינות פנימית, שורה 13, והעמקה אמונית גדולה, תחדור עד עמקי החיים, והכירו אז העולם את זיוף החיים של התנודות של רפיון ימלך זמר. אז העולם יכיר את הזיוף שיש, את השטויות ש... כן, רואים יותר ויותר שאנשים מכירים את הזיוף הזה, אין תוכן, אין כלום. אבל ההתעמקות הזאת תצא אל הפועל אחרי שכבר רכשה לה מקדם הנשמה האנושית את העושר המתרחב, הבא מצד ההשתתחות של כוחות החיים הרוחניים. ואז עם כל אותה הרחבה וריבוי הסרגים המתפשטים והתפצות הענפים הרבים והצבעים המרובים בחושם, סגנוניהם, אולי זה כאן, אולי אפשר לומר, מדבר כאן על ריבוי סגנונות, יש כל מיני סוגים של תשובה, כן? זה נותן הרחבה. יש אנשים צרים, יש אנשים צרים, רק ככה. או אתה חוזר בתשובה ככה או כלום. זה לא נכון, זה לא נכון. מכון מהר יודע לתת גם מקום יותר רחב, לעוד גוונים ולעוד שיטות. ביחד זה נותן רוחב של חיים, זה נותן הכרה מאוד רחבה. זה מה שאר אומר, יחד עם כל אותה הרחבה של ריבוי הסרגים המתפשטים וההתפצלות, הענפים הרבים וכו', יחל כוח עמקות נפלאה המחדש את החיים בצורה אמיתית פנימית להראות את שליטתו ותצא לפועל בישראל, אותה התכונה של התשובה האמיתית העליונה שהוא דבר השם לאמור. ראינו, הרב תמיד היה כותב וזה, מובטחים לשוב בתשובה, ביטחון של תשובה, מובטחים לשוב בתשובה, הרמב״ם כתב את זה, מובטחים לשוב בתשובה שלמה. והרב כל הזמן משדר את הביטחון הזה ונותן את ה... אז מה שאמרת, בוא נדרג רגע לשבע. כתוב, כן, ושבת עד השם אלוקיך. אומר הרב, כשרוצים באמת לשוב, אף לפי שמורכבים בשביל כמה מניעות, כמו מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים לאדם לחברו. הרב בורות התשובה, וכמה פסקאות, כמה פסקאות הרב כותב על העניין הזה, שכתוב אפילו 24 דברים שמעכבים את התשובה, יש 24, הרב המונה, 24 דברים שמעכבים את התשובה. ואף על פי כן, אם בא לשוב, יכול לשוב. אז הרב, מה? יכול לשוב, אין באמת משהו ש... אם אדם מאוד רוצה, כתוב שאחר, אלישע בן אבויה, כן? למה הוא לא חזר בתשובה? הוא שמע בת קול יוצאת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. חוץ מאחר. אז הוא אמר, הנה, אין לי דרך לשוב בתשובה. כן? אבל זה היה כאילו ניסיון, שיגיד לו, אף על פי כן אני נשאר בתשובה, אז היה יכול לשוב. יש מחלוקת אם הוא בסוף חזר או לא חזר, איזה משהו, איזה אירור תשובה היה לו, הרב כותב איזה זהו, שהיה איזה אירור תשובה היה איזה משהו. אין דבר כזה, כל אדם במצב הכי חמור, הוא יכול לחזור בתשובה. אז הרב אומר, יש לאדם עיכובים, מיניות, מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת יכולת, אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים לאדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה מוטלת על האדם לתקן כל פגמיו. כן, אדם רואה את הפגמים שלו. ולא סתם, הרב כותב גם באורות התשובה בכמה מקומות. כשאדם מתחיל לשוב, אז מה קורה? הוא מתחיל, אדם נגיד נמצא במצב רדוד, לא אכפת לו כלום, לא חושב בכלום וזה, אז הוא גם לא רואה את העבירות שלו, כן? עכשיו, כשהוא מתחיל לשוב, הוא מתחיל בכלל לחשוב, חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב על זה, מה קורה לו? אז מתחיל להעיר בו, מתחיל להעיר בו בנשמה אור, כן? כשמאיר האור הזה, אז הוא פתאום, הוא רואה את כל העוונות שלו יותר חזק, כן? זה גורם לו בלבול עצום. הוא אומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? קודם שהוא היה רדוד, הוא בכלל לא הבין שזה בעיה. אבל עכשיו שהוא מתחיל להתעורר, אז הכל נגלה לו. אני מכיר לכם פסקאות באורות התשובה הזה, זה דבר נקנה. תביא רגע פה אורות התשובה צהוב. כאן יש בטח על השולחנות, איפה? תודה. כמה פסקאות יש על זה. קודם כל, על זה שאמרתי לכם, כשבאים לשוב בתשובה, פרק י' ד', פה פרק י' ד', כשבאים לשוב בתשובה, פרק י' ד' ג', כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם 24 דברים שמעכבים את התשובה, תכף כשהם בקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה. כי לפעמים אתה נגיד, מה, אני אחזור בתשובה לרמה כזו נמוכה? בגלל שאני מפחד מהגיהנום? לא. רק כשאני אגיע להכרה שלמה, שזה לא טוב לעשות ככה, אז אני אשוב. לא, אומר רב, לא. גם תשובה קטנה, קח אותה. כן? אל תתרחק מזה, זה עצת היצר. היצר בו אומר לך, מה, אתה אדם רציני, עם שכל, אתה שב ממהירה? לא. תשוב מהירה, אחרי זה תשוב מאהבה. אל תדחה שום אירוע של תשובה, כן? שום נטייה של תשובה. כן. אל תגיד שזה רעיון קטן, זה לא ראוי לפי מידת האדם. ולא, אל תדחה רעיון גדול, לומר הוא גבוה ממני. כי הכל הלאום מצטרף ביחד לקומה שלמה, עולם מלא של תשובה מתגלה. אז זה לגבי העיכובים האלה. כמה פסקאות שהרב מדבר על זה. עכשיו מה שאמרתי לכם שהאור מאיר, זה משהו יפה, אני גיליתי את זה השנה חזק. כשאדם בא לשוב, מה קורה? אמרתי לכם פתאום. רגע. הנה, כשעולה אדם, זה בפרק ח' סעיף ט"ז, הרב כותב, אני קורא פה באורות התשובה עוד דברים, זה גם אורות התשובה הפסקה הזאת, כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו מחשבה, לא ייפול ליבו בקרבו משהו נחרד מרוב עוונותיו, שנעשו אצלו יותר מורגשים. עכשיו העוונות נהיים יותר מורגשים, למה? כי כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שאדם נרדף, בטבע גז וחשכת המידות, אינו מרגיש כל כך את חטאיו. ולפעמים לא מרגיש כלום. והרי הוא צדיק בעיניו, הוא מרגיש הכל בסדר. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, כן? מיד נגלה אור הנשמה, כאילו מאיר לך משהו בתוכך, ועל ידי האור נבדקתי נפשו כולה, והוא רואה את כל קטמיה. זה מה שאמרתי לכם, כן? אורות התשובה זה גילוי עצום. אני כל שנה לומד אורות התשובה. אתם שומעים מה קורה? האור מאיר, פתאום תראה לך, אתה הולך בחושך, אתה לא רואה כלום. נכון? פתאום אתה מדליק אור, אתה רואה, סתם לכלוכים אפילו על הרצפה בבית. אם יש קצת, אתה מדליק, אתה רואה, כל הכתמים אתה רואה, כן? ככה גם פה, אתה יושב כלום, אתה לא רואה כלום. פתאום אתה מתחיל להעיר אור בנשמה, וואו, אתה מתחיל לראות, וואי, איזה כתמים, הצילו, מה עשיתי? וליבו דואב בקרבו, בחרדה גדולה, על מיעוט שלמותו, בעומק נפילתו. אומר הרב, אבל דווקא אז ישים מליבו שהסתכלות כזו ודאגה כזו הם סימנים היותר טובים המבשרים לו שהנה הוא כבר בדרך של תשובה, כן? קודם בכלל הרגשת שיש לך בעיה. זה שאתה מרגיש שיש בעיה, תשמח, זה מה שאתה מתעורר, זה מה שאתה רואה כבר. שומעים, זה האורות התשובה, זה תקווה גדולה, מה שיש כאן. אז זה כאן הרב אומר, אדם בא, יש לו מניעות ועיכובים, כן? פסקה 7. אף על פי שהעיכוב גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטל אדם לתקן כל פגמיו, באופן יותר ושלם, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, כן? אם אתה באמת רוצה לשוב, אבל בשאין בכוח עדיין לסק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המתאר והמקדש, כן? עצם ההערה הזאת, המחשבה הזאת של התשובה, זה מהיר אותך, מתקן אותך, עד שלא יזוז מפני העיכובים של השלמות התשובה, מכל רממות ומכל הרויה לו, על פי קדושת הנשמה. וכשם שזה הוכלל גדול אצל היחיד, תמיד הרב מדבר על תשועת היחיד, תשועת הכלל. כך הוא אצל הציבור בכללותו. הערת תשובה ישנה בישראל. הנה, התעוררות, זה אורות התשובה הזה, זה פרק י"ז סעיף א', או ב'. התעוררות, חפצה של האומה בכלל לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחת רותה, באמת עוד תשובה יש בה. עצם זה שעם ישראל מתעורר לחשוב לארץ, זה כבר תשובה. כן, אנשים אומרים, היו אנשים שהסתכלו, אמרו, מה, גאולה? מה פתאום? קודם יחזרו בתשובה, אחר כך יהיה גאולה. אז כל מה שכאן התחילו לחזור לארץ וזה, הם לא רואים את זה כגאולה, הם אומרים, מה פתאום? קודם חזרה בתשובה, יש מחלוקת, האם גאולה תלה בתשובה, לא תלה בתשובה. אז הרב אומר, לא, עצם זה שחוזרים לארץ, זה עצמו כבר חזרה בתשובה, כן? זה עצמו, כן? נגיד לשיטתך שאתה אומר, צריך שיהיה תשובה ואחר כך גאולה, אז עצם החזרה לארץ זה תשובה. באמת, אור תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא, במקום של התורה, בשבת, זה עכשיו הרב מדייק כאן על פרשת השבוע אצלנו. כי כתוב פה במהלך התשובה הזה, כן, כי המצווה הזאת אשר בואו לא שומע עם מי. אז לפני כן, ושבת כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כן, בהתחלה כתוב, הנה, פה, הנה, כאן. כן? כתוב ושבת עד השם בהתחלה, ואחרי זה בהמשך כתוב כי תשוב אל השם, כן? אז מה ההבדל בין, מה יותר גדול? עד השם או אל השם? עד השם יותר גדול? אל השם יותר גדול. כן? אז הרב אומר, יש תהליך של תשובה, זה עד השם, כן? זה פה בסוף פסקה 7 אני קורא. בסוף 7, שבת עד השם, זה החזרה לשוב לארץ, עצם התהליך של עם ישראל חוזר לארצו, כי תשוב אל השם אלוקיך, זה כבר דרגה עוד יותר גבוהה. כן, התשובה היא תשובה פנימית, אלא היא מכוסה בהרבה מסכים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעה שלמה לעכב את האור העליון ומופיע עלינו. כן, מה שלמדנו כאן, שתשובה בכל מצב אין עיכובים, תמיד אפשר לחזור בתשובה. זה כאן, קראנו איזה פסקה. אני עובר לדף, הצד השני, פרשת וילך, כן, אנחנו שתי פרשיות זהו. שתי פרשיות, אז אנחנו וילך, הבאתי דברים על וילך, יש כאן הערה מאוד יפה של הרב, דיון מיוחד במצוות, כי כתוב פה בוילך, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה זה השירה הזאת? את התורה, לכתוב את התורה. מכאן יש מדיון, יש פה בפוסקים וזה, אם אדם, כל אדם חייב שיהיה לו ספר תורה בפני עצמו, מצוות כתיבת ספר תורה זה דבר מיוחד. אז לומדים את זה מכאן, ואתה כתבו לכם. את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, סיימה בפיהם, למען תהיה לשירה הזאת לעד בבני ישראל. מה זה השירה הזאת? כאילו יש כאן, זהו, האם זה רק על האזינו, האם זה על התורה כולה, רק על ספר דברים, יש דיונים בזה. אבל מפה לומדים מצוות כתיבת ספר תורה. אז על זה הרב מדבר כאן, בואו נראה מקור אחד, בסדר? ואתה כתבו לכם, וילך, כן? פרשת וילך. כתבו לכם את השירה הזאת לבני ישראל, סיימה בפיהם. ומזה למדו חכמים ואמרו, אף על פי שיניחו לאבותיו ספר תורה, כן? יש לו מההורים שלו, מצווה לכתוב משלו, כל אחד מצווה לכתוב ספר תורה. כן, היום זה לא כך מצוי שאדם זה, אבל אם אדם זוכה לעשות כתיבת ספר תורה, זה משהו מיוחד. מה? שמה? מצווה, לא אתה בעצמך, לא יודע, גם לא, זה לא שאתה חייב לכתוב את זה בעצמך, אבל לתת כסף לסופר שכתוב ספר תורה, ואתה מכניס ספר תורה. זה סכום, זה לא... היה אדם אחד, לא יודע אם הוא רוצה שיספרו את זה. אולי כן אפשר לספר את זה. מה שידוע לי, כאן אנחנו מלמד פה המון המון שנים, הרב מנחם בן יעקב. שיעור הגבוה פה של הגמרא, הרב מנחם בן יעקב. אז הוא במשך שנים רבות לימד. אף פעם, ברוך השם, לא היה חולה. כשהוא בא לצאת לבנציה, משהו, עכשיו, יש משהו כזה שנותנים לאדם ימי מחלה, זה שווה כסף. אז כשהוא גם בא, זה היה לו, הצטבר לו איזה סכום של עשרות אלפי שקלים, שהוא אף פעם לא יצא לימי מחלה, הוא לא ניצל את זה. אז הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שהייתי בריא כל השנים האלה, ולא זה, אקח את הכסף הזה וכתב ספר תורה, תרם ספר תורה. אז מתי כתבו לכם, ככה שמעתי, אני לא יודע, ככה שמעתי על המנחם. כן, אז הוא אומר כאן, הנה, הוא ברמב״ם כתב, שורה 5, מצווה תעשה על כל איש, הנה, זה כתוב מפורש, מצווה תעשה על כל איש ישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. מאיפה לומדים את זה? מה הפסוק הזה? ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כלומר, כתבו תורה שיש בשירה זו, לפי שאין כותבים את התורה, פרשיות, אלא ספר תורה שלם. פעם היו כותבים את זה פרשה ועכשיו צריך ספר תורה. עכשיו אומר הרב, כמו כן כתוב בתורה, שכון בעד אשר אומר אליך, ודרשו חכמים, עשה שכונה בארץ. הבא נוטע, הבא זורע, הבא נציב. שכון, השם אומר ליצחק אבינו, שכון בארץ, הבא נוטע, הבא זורע, הבא נציב. לעשות שכונה בארץ. אני דרך אגב מספר את זה המון פעמים. אני מלמד ילדים בכיתה א', ספר בראשית. אני הכרתי את המדרש הזה, שכון בארץ עשה שכונה. הכרתי את המדרש הזה, אולי בגלל שהרב מזכיר את זה, ידעתי שכון שכונה. אני רגיל לשאול את הילדים בכיתה, אני אוהב שהם יגידו, יגידו את החידושים בעצמם. אז הגענו לפסוק הזה, אמרתי עם ילדים, כתוב שכון, מה זה מזכיר לכם המילה שכון בארץ? אז ילד אחד אומר לי, שכונה. אמרנו, בוינה, וואו, כיוון לדעת גדולים, כתוב את זה בחז"ל. ואז ילד אחר אומר לי, נראה לי מלשון שכינה, לעשות את השכינה. אז אני, זהו, זו פעם אחרונה עשיתי את הטעות הזאת, ואמרתי לילד הזה, לא, כאן זה לא מלשון שכינה, מה שהוא אמר, שכונה. ככה אמרתי לילד. אבל כיוון שאני מתלהב שילד אמר את החידוש, התלהבתי שהוא אמר את החידוש, עליתי לבית המדרש, פתחתי לו מדרש רבה, ואמרתי, הנה, שכון בארץ, הקראתי לו את המדרש הזה, עשה שכונה בארץ. הבאנו אותה, הבא זורע. ואז אני רואה דבר אחר, אשרי שכינה בארץ. המדרש גם אומר שכינה. באתי, אמרתי, ילד, סליחה, טעות, צדקת. זה גם שכונה וגם שכינה. ואז אני לא אומר לילד, אין דבר כזה. הילד אומר את החידושים, אני לפעמים אומר, היום ילד אחד אמר לי חידושים, כל מה שאני בא לשאול כבר הוא זורק, הוא אומר לי, כל מה שכתוב ברש"י בזה. אמרתי לו, תגיד, בעלת את התורה לפני שהיית בבטן של אמא שלך, אחרי שיצאת. מה אתה, את הכל אתה יודע? אז הילדים אומרים לו, המלאך שכח לתת לו מכה, הוא לא שכח, הוא למד את הכל, הוא יודע את הכל. הרבה פעמים קורה, אני אומר להם את זה. כאילו, הם אומרים, מאיפה אתה יודע את זה? תגיד, מה? או שהוא כאילו, הוא למד מה שהוא למד שנה שעברה, הוא יודע את הכל, או שההורים מלמדים, הם יודעים, או שגם אומרים מעצמם סברות, הם אומרים דברים. הנה, הילד הזה, זה מה שכאן, הם לא, זה אמר שכונה, זה אמר שכינה, הם מכוונים לדברי המדרש. האמת שזה מחובר ביחד. פעם אמרתי את זה באיזה מקום. כשבאו לארץ, כן, ובנו את המדינה והכל. אבל אמרו, כן, כי צריך מדינה, יהודים, גם עם ישראל צריך מדינה. ככל העמים, בית ישראל צריכים מדינה. אבל כשלא בונים את זה, מתוך העניין של השראת שכינה, אז מחזירים חלקים של ארץ ישראל ומפקירים אותם, כן? זה לא מספיק להיות שכונה, צריך גם שיהיה השראת שכינה. כשאתה בא משם השם, שזה ציווי, זה מצוות יישוב הארץ, אז זה מתקיים. אם לא, זה לא מתקיים. אז מחזירים, וזה עושים מזה מסחר. אז זה צריך לחבר את שתי הפירושים האלה יחד. על כל פנים זה, זה. אז אומר הרב, עכשיו יש לנו פה שתי מצוות עשה. כתיבת ספר תורה ויישוב הארץ. ובשתיהם מתעוררת השאלה, אם מצוות אלה באמת נצטווה כל אחד מישראל לעשות בעצמו בגופו, כן, כמו שאנחנו צריך עכשיו, האם זה אומר שאתה צריך ללמוד כתיבת ספר סתם ולכתוב בעצמך את הספר? או שיכול אדם לעשות את החובה גם על ידי שליח. טוב, זה פלא, מה, מצוות יישוב ארץ שליח? תגיד לו, תתיישב במקומי בארץ ישראל, בוא נראה, יהיה פה דיון, איך אפשר לעשות את זה? האם זה מצווה בגופו, כן? או אפשר לעשות את זה שליח? עכשיו, אז הוא מביא הרב, זה ממש דיון הלכתי קצת כאן, כן? והנה, מסכת בבא בתרא מספרים חז"ל, שתי עובדות שיש להם קשר ישר עם שתי המצוות האלה. עובדה אחת, רבי עמא כתב 400 ספרי תורה. ככה נאמר. אז הגמרא אומר, איך 400 ספרי תורה? אדם כמה זמן צריך לקנות? ייקח לו, צריך לחיות יותר שנים בשביל לכתוב 400 ספרי תורה, כן? לפחות שנה לוקח קצת ספרי תורה, זה לוקח זמן. אז אמרו לו, אולי התכוון, כתב את הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה. כתב 400 פעמים, וזה עיקר התורה כאילו. זה הכוונה שכתב 400 פעמים. כתב 400 פעמים ב-400 ספרי תורה, וכו' וכו', את הפסוק הזה. ועוד עובדה אחת הגמרא מביאה, רבי ינאי נטע 400 כרמים. 400 כרמים, אתם יודעים מה זה לטעות 400 כרמים? אז אמרו אולי שתיים כנגד שתיים ואחד יוצא זנב, וזה נקרא כרם. כאילו חמישה עצים, כאילו זה צורה של כרם. אז מה הרב לומד משני המקרים האלה? כן, במקום אחד שכתוב, כתב ספר תורה, וזה מדובר על פסוק אחד, במקום אחד שכתוב שנטע כרם, זה חמישה עצים. מה הרב לומד מזה? מזה אנו לומדים, אני בשורה 28, כי ישנם שני צדדים שווים וחשובים בכתיבת ספר תורה ובבניין הארץ. מצד אחד הלא מוכח מדברי חז"ל, כי שתי מצוות האלה אפשר אותם גם על ידי שליח, כי הפסוק תורה ציווה לנו משה, אינו עדיין שלמות כל התורה, והלא תורת השם תמימה, אין כותבים פרשות וכולי. וגם הנטייה של שתיים כנטיים אינה עדיין שלמה של כרם. אז הרב כאילו לומד מזה, כן, משני המקרים האלה, שהוא כתב פסוק אחד, ושהוא נטע כמה עצים, וזה נחשב לו כרם, שבשניה אפשר ידי שליח. לאו דווקא שהוא עשה את זה בעצמו. כלומר, הוא כתב תורה ציווה לנו, ואת השאר הספר כתבו אחרים, ואמרו על זה שהוא כתב ספר תורה, כן, גם מהפסוק הזה. וגם בכרם, הוא נטע שתיים כנגד שניים, שני מציעים, ואת השאר נטו אחרים. שורה 40 אני קורא, מקור אחד, בפרשת וילך. הרי ברור כי המצווה בשלמותה יכולים לעשות גם ידי שליח. זה הוכחה אחת. עכשיו הרב מביא הוכחה כנגד. מצד שני ישנה הוכחה גמורה מכאן, כי בשתי המצוות האלה יש גם צד חיובי עצמי, שגם בכל זאת הוא עשה משהו מעצמו, כן? זה לא ישיר הכל השליח, כן? את הפסוק תורה ציווה הוא כן כתב. את החמישה עצים האלה הוא כן נטע, כן? אז מיכן לכך אפשר להוכיח שכן צריך משהו בגופו. ולכן התחקו לומר, דילמה תורה ציווה כתב. ולא אמרו 400 ספרים אלו כתבה ממש, או על ידי שליח. לכן, טוב, אז הרב פה מתפלבל לכאן ולכאן. עכשיו אני מדלג למטה, סוף מקור אחד, דברים מתבררים יותר על פי דברי התוספות, תוספות ריד. בחידושה וקידושין, המחלק בין מצווה למעלה, שתיים, חובת עשייה, מצווה פעולתית, יש הרבה שלומדים בשס בזה, בחילוקי מצוות, האם יש מצווה בגברה ויש מצווה בחפצה, ומחלקים, בקידושין יש הרבה את ה... אז הוא אומר, יש חובת עשייה, מצווה פעולתית, שאפשר שתה ידי שליח, ובין מצווה, הנה, חובת גברה, כן, הרבה חילוקים בדיני מצוות, זה, האם זה חובת הגברה? יש לגבי ציצית, נגד ציצית, כן? האם ציצית זה חוברת גברה, שמה זה אומר? אדם צריך להיות לבוש ציצית, כן? אדם, חובת גברה זה האיש עצמו, כן? יש לו חובה להיות לבוש ציצית. או זה חובת החפצה, המנה, החפצה, הבגד, שאם יש בגד של ארבע כנפות, אז צריך לשים בו ציצית, כן? אבל אם אין לך בגד של ארבע כנפות, אתה לא חייב בציצית, כן? יהיה דיון, כן? כן, כן, יש לי, זה מתפלפלים בזה. האם זה חובת גברה? האם זה חובת גברה? אז גם אתה צריך לקנות בגד של ארבע כנפות, לשים בו ציצית. כן? אם זה חופת חפצה, אז לא, רק אם יש לך בגד של ארבע כנפות, תשים על הפציצית. זה בעיקרון, אני חושב שבאמת אומרים שזה חובת הבגד, אבל ראוי לאדם להשתדל, כן, להתאמץ, שיהיה לו בגד כזה כדי להתחייב בציצית. כן, באמת זה חובת, זה לא חובת גבר. וזה כתוב אפילו שזה מצוות שדנים את האדם על זה, שהוא לא עשה את זה. כן? למה לא השתדלת שיהיה לך בגד עם ארבע כנפות? כן? זה כאילו באמת לא חובה תהיה לבוש ציצית, אבל אתה צריך להשתדל שיהיה לך. זה אחד החילוקים לגבי מה שהוא אומר כאן, חובת גברא, חובת, כן? אז בואו הוא אומר גם, אז יש הרבה דיון על זה, בחילוקים האלה. זה גם שם, זה גם כן מופיע בקידושין. עוד פעם, בסדר? אז אני קורא למעלה, מקור 2, שורה 2. חובת גברא, מצווה עצמית, שאי אפשר, אם זה דין, אם זה דין בגברא, כן? כמו, איזה זהו שאומרים, זה אתה לא יכול לשליח, למשל, לא יודע, לולב, כן? אתה צריך איתו לולב, כן? קידוש, אז מי שעושה קידוש, מוציא אותך ידי חובה, כן? כי צריך לקדש את היום. זה לא דין בגברא, זה דין במציאות, צריך לקדש את היום. אני עושה קידוש, אתה יוצא ידי חובה, כן? אבל נטילת לולב, כן? אתה צריך איתו את הלולב, זה מצווה בגברא, כן? או הנחת תפילין, מישהו לא יכול, אתה לא יכול שלך את התפילין. אתה צריך להניח את התפילין. בסדר? תבינו את הדבר הזה. אז הוא אומר, אם זה חובת גברא, אי אפשר לעשותה על ידי שליח. כן, ברור. כי זה חובה בי, בגוף. אומר דוגמה, שחיטת קורבן פסח, כתיב ושחטו אותו כל הדת ישראל. איך כל ישראל שוחטים? לא. אז הכהן שוחט, והוא שליח של כולנו, מוצא אותנו ידי חובה. אחד שוחט. מכאן שלוחו של אדם כמותו, מזה למדו את זה. כי מצווה זו היא מצווה פעולתית, אשר הפעולה בעצמה, מה שהפסח נשחט בזמנו, זה עיקר המצווה. צריך לדאוג שיהיה קורבן פסח שחוט. לא שאני צריך לדאוג לזה. אז זה לא מצווה בגברא, זה מצווה פעולתית, כן? צריכה להתקיים. ומה לי אם זה בעצמו שוחט, או מישהו אחר שוחט? אבל יש מצוות אחרות לגמרי, לגון אכילת קורבן פסח. כן? במצוות אכילת קורבן פסח, אתה לא יכול לעשות שליח, כן? אתה צריך לטעום את הטעם של הקורבן. זה לא יעזור שמישהו אחר יאכל במקומך. היא מצווה עצמית, היא חובת גברא, שכל אחד מישראל יאכל את פסחו. על כן אי אפשר לצאת ידי חובה ידי שליח. אז הוא אומר, גן, אני קורא במקור 2, שורה 15, ואנו רואים בכתיבת ספר תורה, ועבודת הארץ, שמצד אחד אפשר לשתם ידי שליח, ומצד שני, אנו אומרים, מצווה בו יותר בשלוחו. ולמצער, חלק מהם צריך אדם מישראל זאת בעצמו, הוא ולא אחר. הרי זה סימן כי ישנם במצוות אלו שתי קדושות. אחת קדושה חיצונית, שכל אדם ואדם חייב לעשות אותה, ואחת פנימית. הלבוש של המצווה, ככה הרב קורא לזה, הלבוש זה החיצוני, והנפש של המצווה. זה, כן, הנפש. המצווה מוטלת על כל איש ישראל, תודה. לכתוב ספר תורה הוא בגדר תורה, של מצווה פעולתית. החובה העיקרית, פעולת הכתיבה. כן? כלומר, ככה, יש חובה עיקרית יהיה הרבה ספרי תורה, כן? צריך לדאוג שיהיה הרבה ספרי תורה. אז תיתן כסף למישהו שיכתוב, עשית את המצווה, כן? כי יש עכשיו עוד ספרי תורה ועוד ספרי תורה. זה מבחינת הפנימי של הדבר. וכל הרוצה ללמוד תורה, תורה כתובה, פתוחה לפניו, יבוא וילמד. ואין כל הפרש עם הפעולה הכתיבה תעשה על ידי עצמו, או שצווי אחרים שיכתבו בשבילו. אבל כיוון שרבי אומר, כתב בעצמו את הפסוק, תורה ציוונו משה. מה רואים בזה שהוא כתב פסוק בעצמו, ולא רצה לסמוך לגמרי שהשליח יעשה את הכל? למה הוא דאג שכן יהיה פסוק אחד לכל הוא כתב? כי יש במצווה הזאת, כתיבת ספר תורה, גם פנימיות מיוחדת המחייבת כל אחד מישראל לעשות משהו, חלק ממנה בעצמו, ולמסור את כל הפעולת כתיבה לשליח. הרבה פעמים שיש אדם כותב ספר תורה, מזמינים ביום שעושים את הטקס של כתיבת ספר תורה, של הכנסת ספר תורה, כן? מזמינים אנשים וזה, ונותנים לכל אחד לכתוב עוד אחת. להיות חלק בזה, ואני תמיד התרגשתי, ואני מצא לי התרגשות מאוד גדולה. בדרך כלל הסופר כותב את המסגרת של האות, ונותנים לך את זה בעדינות, שלא תעשה שם פעויות, כן? כמעט מחזיקים לך את היד כמעט, ואתה ממלא שם את האות, כן? והנה, השתתפת, מה? כן? כן, אז לפי זה, זה ממש, כן, אתה כותב פה משהו, כן, הוא כתב פסוק שלם, אבל גם עוד אחת, לא יודע, זה מזמנים, מכבדים, הרב הזה, הרב הזה, באים כזה, אדם, יש אנשים שעושים פסוקים, אתה צריך תורה, אז יש את השורות, מפרסמים, אתם תראו פעם, תראו פרסום, הכנסה ספר תורה זה וזה, כתוב, כתיבת אותיות בשעה 5, תהלוכה ב-6, יש שעה שבאים וכותבים את זה, כמה פעמים יצא לי, ההתרגשות, לא, לא פה, לא, אנשים שעושים, כן. כן, זה דיון יפה כאן, נכנסנו פה לעניינים הלכה, החפצה בגברה, זה... אז בואו נסיים את זה. אז הוא אומר, יש, זה הפנימית, הגדר הפנימי, שורה 30, יש במצווה הזו של התורה, גם פנימיות מיוחדת, המחייבת כל אחד ואחד מישראל לעשות למצער חלק ממנה, לא למסור את הפעולות הכתיבה לשליח. כמו כן, מצוות יישוב ארץ ישראל. מצד עצם עצמיותה היא מצווה פעולתית, ועל כל אחד מישראל מוטלת החובה לפעול לעשות שעת תיבנה ותתיישב, כן? אז זה גם נגיד, לא יודע, אדם, אתה לא יכול לעשות איזה משהו מיוחד, תתרום כסף ליישוב הארץ, כן? ואין הפרש אם הפעולה הזו נעשית על ידי עושה המצווה או על ידי שלוחו. אבל אחרי שרבי ינאי השתדל לצבוע בעצמו קצת מהכרם, כן? מזה אנחנו לומדים, כי מצווה זו יש בה גם מעין מצווה עצמית, נפשית, פנימית, המחייבת כל נפש מישראל לא לצאת על ידי, רק על ידי שליח, כי אם לעשותה, כמה זו, לא על ידי אחרים. איזה בירור הרב עשה כאן? זוהי הבחינה המחייבת צווה כן זו, תיבת ספר תורה, אנחנו התחלנו, זה גמר כבר. כן, התחלנו בארבע וחצי, תדעו, גם שבוע שעבר אני חושב חיפשת אותי. זה ארבע וחצי זה מתחיל, כן? ועברתי את הזמן לארבע וחצי קבוע, לא? שבוע הבא לא, שבוע הבא אני עורך חופה למישהו, בשעה הזאת לא יהיה שוב. אני יודעת שיהיה מישהו אחר, אני צריך לעשות חופה למישהו לפני שקיעה, אז אני לא... 5:30 לצאת, לא יודע, אני אחר. טוב, כן. כי אף שהמצווה פעולתית כדי שאפשר תל שליה, כיוון שאי אפשר באופן אחר להטיל את חובת המצווה על כל אחד, לכן יש גם משום מצווה עצמית, באופן שכל אחד מישראל מחויב בעצמו לעשות איזו פעולה כדי לקמה ידי עצמו, כן? תעשה, תעשה משהו, תהיה שותף, כן? אני, הילדים שלי נמצאים במקומות הכי, לא יודע, מיוחדים בארץ ישראל. אני שמח, אני אומר, אתם מקיימים מצוות, יושבים במקומות שלא רגיל, בשומרון, שם בחוף, אחד בגולן, אחד בנצרים שם, בנצרים, בגבול מצרים, מקומות שזה מיוחד. ולא עוד שלחלק חובת העשייה הזאת נעשית על ידי עושה המצווה בעצמו ובגופו, מעלה את כל המצווה ממצווה פעולתית למצווה עצמית, שזה הפנים, זה הנשמה, הלב. אז נזכה בעזרת השם להיות גם במצוות האלה, גם עושים ועוזרים, כן? תתרום, אני יודע, אתה רואה, לפעמים מפרסמים כתיבת ספר תורה, מי שרוצה שיהיה לו אות בספר תורה. תורם איזה סכום, אות בספר תורה. השתתפת מצד כתיבת ספר תורה. וגם, אם יש מקום כזה שיש סיום, וכותבים, באים לכתוב אות אחת ממש, אז זה בכלל אלא או לאלא, מצווה בגופו. אז יש כאן גם את החיוב הגופי וגם את הפעולתי, בעזרת השם, נזכה לכל זה. תודה רבה. השבוע הבא לא...